טוב, כולכם ברוכים. אז שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ה בספר שמות, פסוק ב'. התחלנו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעט, כל איש אשר ידבנו ליבו. אז אם הכתוב אומר לו ויתנו לי תרומה מאיתם, אלא ייקחו מעט כל איש, אז יוצא שכל איש אשר ידבנו ליבו איננו בני ישראל. אז ממי ייקחו? מאומות העולם. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. עכשיו יש היגיון. השראת השכינה היא אירוע משמעותי עבור העולם כולו. לכן צריך שכל העולם כולו ישתתף בנתינת התרומה. איפה זה היה ביחס למדבר? אז בכל מקרה זה לא קרה, זה לא נורא. אבל זה בא לדבר על הצהרת עקרונות. עכשיו למעשה גם זה הערב רב שגם נתנו. אבל באופן עקרוני זה בא להסביר מה צריך להיות. צריך להיות שהם יהיה את כל איש אשר ידבנו ליבו, וזה בעצם מה שכתוב בהמשך. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. מה? רגע, אל תקשה מהגמרא על הכתוב, תקשה מהכתוב על הגמרא, אם כבר. אנחנו כאן לומדים מה כתוב. עכשיו, כתוב, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב. זהב זה בבל, כסף זה פרס, ונחושת זה יוון. איך אנחנו יודעים? בחלום של נבוכדנצר בספר דניאל, הוא רואה פסל שעשוי ממתכות שונות, והראש הוא מזהב. דניאל מסביר לו, זה אתה, ראש הזהב, אנטו ראש הדדהבה. אחר כך הוא רואה שהחזה והידיים מכסף, הוא אומר, זה המלכות שתקום אחריך, כלומר פרס, והמותניים מנחושת, זה המלכות שתקום אחרי זה יוון. אם כן, צריך לקחת בשביל לבנות את הקדושה בעולם, צריך לקחת מבבל, פרס ויוון. עכשיו, מה עם רומא, המלכות הרביעית? לא מביאים ברזל על גבי המזבח. ולכן זה לא מוזכר כאן. למרות שהברזל יש לו כן משמעות, אבל מבחוץ. וזאת התרומה שתקרו מאיתם, אז אם כן, צריך לקחת מאומות העולם. מה? הם שותפים לתיקון העולם מבחוץ. לכן למשל, הסכינים שבהם עושים את השחיטה, הם כן עשויים מברזל. כן, החלפים, מה שנקרא. וגם אפשר לסטט את האבנים מחוץ למקדש. ובתוך המקדש עצמו לא מגיע הברזל. כי הרמה בעצם רומא הוסיפה לעולם, לעומת בבל, פרס ויוון, רומא הביאה את את הפורמליות של החוק. זאת אומרת, המסגרת. אז מסגרות זה לא תוכן. מסגרות זה מבחוץ. זה מה ש... לכן זה גם נקרא מלכות הרשעה. למה מלכות הרשעה? בגלל הפורמליות של החוק. כן? פעם דיברנו על זה. בהזדמנות אולי נרחיב על זה. אז אם כן, זה מה שצריך לקחת. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אגב, מה זה ויקחו לי? כל מקום שנאמר לי זה לנצח. כן? זה הכוונה, זה משהו נצחי. ותחלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים. אז כל הדברים האלה הם החומרים הנדרשים. עכשיו, אולי נוסיף עוד נקודה לגבי אומות העולם. אנחנו רואים שבפועל, בפרשת ויקהל, הסדר השתנה. וגם ממי לוקחים, זה השתנה. כן, זה אנחנו התחלנו לרמוז את זה. כשנגיע לפרשת ויקהל, אנחנו נדון בזה יותר בפירוט. ותכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים מאודמים ואורות תחשים. כל זה בשביל מה שרך. ועצי שיטים בשביל מה שקשה. שמן למאור בסמים ושמן למשחה ולקטורת הסמים ובני שועם ובני בילויים לאפוד ולחושן. כל זה, אם עושים חשבון, יש פה 13 מרכיבים. 13 מרכיבים של כל מה שעושה את המשכן. 13 זה המספר של האחדות. כן, הרי 13 בגימטריה אחד, אבל לא רק בגלל הגימטריה, אלא בגלל שב-13 מוקפים כל צדדי ההנהגה האלוהית, 13 מידות שהתורה נדרשת, 13 מידות של רחמים. אפשר גם לסביר אפילו 13 עיקרים של הרמב״ם. וגם, טוב, זה צריך ללמוד, כל המשכן כולו, כל המרכיבים של המשכן, אם עושים חשבון מדויק, יוצא 613 מרכיבים. יש תרייג מרכיבים למקדש, למשכן, וכיוון שהכל כלול ב-13 מידות, אז ברור שהמרכיבים של ה-613 חלקים של המשכן יהיו מורכבים מ-13 חומרי יסוד. לא שומע.
מה מרכיבים? יש 13 כל
האדנים, כל... הכל, כן, אם תספור, אתה תראה שזה בדיוק 613 חלקים. 100 האדנים כבר יאללה, אז עזרתי לך, נשאר לך 513. כן, בסדר. זה לא כזה מסובך, תספור, תראה שזה 613. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז כאן צריך להבין מה הנקודה הזאת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זאת אומרת שכאן מגיעים לתכלית. כלומר, אם אנחנו עושים חשבון של מה כתוב בתורה מפרשת בראשית ועד סוף התורה, מה כתוב שם? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את עם ישראל, כדי שהם יצאו ממצרים, יקבלו את התורה ויכנסו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. זה פחות או יותר כל מה שכתוב. אם נקצר קצת את המשפט הארוך שאמרתי, אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא רוצה מקדש. פשוט. השאלה היא, מה פירוש המילה מקדש? רש"י כותב, בית של קדושה. כלומר, מקום שבו הקדושה אפשרית. עכשיו, המושג קדושה מופיע בתורה בשלושה הקשרים שונים. קדושת הזמן, קדושת האדם, קדושת המקום. קדושת הזמן, זה כבר נאמר, ויקדש, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. כבר קדושת הזמן מוזכרת כבר בתחילת התורה. מה עם קדושה באדם? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה עם קדושה במקום? הנה זה פה. ועשו לי מקדש. עכשיו, זה שלושת הממדים של עולמנו. כן? הזמן, האדם והמקום. נשאלת השאלה, האם קדושת המקום היא לכתחילה או בדיעבד? אברהם יהושע השל בספרו על בוני הזמן, The Builders of the Time, אומר שהדבר, שהקדושה חלק דווקא במופשט, כלומר בזמן או בנפש. ומה עם הקדושה שבמקום? הקדושה שבמקום זה בדיעבד, לפי דעתו, משום שהקדוש ברוך הוא צריך להתפשר עם חולשתו של האדם, ולכן הסכים שהיא קדושה גם במקום. הדברים האלה אין הדעת סובלתם, זה ממש לא פשוטו של מקרא, אנחנו רואים להפך. אנחנו רואים...
שמאליות.
אפשר לקרוא לזה שמאלנים, אתה רוצה, אבל בפשטות, זה פשוט לא נכון. איך כתוב, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון שבטך פעלת השם, מקדש אדוני כוננו ידיך. זאת אומרת, הרעיון של מקדש הוא קדום לחטא, או קדום לחולשה של האדם, ועד רבה, אפשר לומר שהאתגר המונותאיסטי זה גילוי השם בכל הממדים, ודווקא במקום, בממד שהוא לכאורה יותר רחוק מן הקדושה, בגלל שהוא לא רוחני אלא גשמי, דווקא שם מתגלה העניין האלוהי, וזה המשמעות של ועשו לי מקדש. אבל מהי הקדושה? זה לא הסברנו. מהי הקדושה? שעליה מדובר בית של קדושה, מקום שבו הקדושה אפשרית. הקדושה זה המפגש הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא. הכיצד? הרי כתוב בפרשת קדושים, ששם מבואר עניין הקדושה, קדושים תהיו כי קדוש אני. קצת מוזר הדבר הזה. אז מה, אם אתה קדוש, אז בגלל זה אנחנו צריכים להיות קדושים? כלומר, מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני? כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני הקדוש היחיד, ולכן אנחנו לא יכולים להיפגש. אם תהיו קדושים, נוכל להיפגש. כלומר, המגמה פה היא מגמה שהיא אלוהית. כלומר, ריבונו של עולם מרוויח כביכול מזה שיש מקדש. ועשו לי, לטובתי, כלומר, זה לא בשבילכם, זה בשבילי, אני זקוף לזה. כן, מבחינת עבודה צורך גבוה. ועשו לי מקדש, ומתוך כך, מה שיקרה זה שנוכל להיפגש, ושכנתי בתוכם. זאת המטרה. רבי חנן.